אנחנו בפרק קמ"ג. פסוק א', מזמור לדוד, אדוני שמע תפילתי, האזינה אל תחנוני, באמונתך ענני בצדקתך. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, וגם המשך לשני המזמורים הקודמים, שמע תפילתי, האזינה אל תחנוני, זה אותו משפט, פשוט בסגנון שונה, אבל אותו רעיון. ואז הוא אומר לו, באמונתך, היינו, אתה הרי הבטחת לי שאתה תעזור לי, אתה הבטחת לי שאני אמלוך, אז אתה תהיה נאמן להבטחה שלך. באמונתך ענני, בצדקתך. אם אין לי זכויות שבזכותם אתה תיתן לי את מה שהבטחת, תעשה את זה בצדקתך. תעשה את זה כי אתה צדיק ואתה ישר, ואתה תראה שהצדיק איתי, אז בזכות זה תעזור לי. פסוק ב', ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אל תעשה איתי משפט כמו שמגיע לי. כי אם תנהגתי לפי משפט, אז אין נברא שיהיה צדיק. אז לכן תעזוב את המשפט, תעשה את זה איתי בתור צדקה. כמו שמופיע בכמה מאמרים, מקום אחד כתוב שכי לא יצדק לפניך כל חי, כל חי בבריאה, כל בני אדם, כל חי בבריאה זה לא כי מגיע לו לחיות. כל חי בבריאה זה חסד אלוקי נטו כל רגע ורגע. וכתוב, עוד נקודה מעניינת, שהרוממות האלוקית היא כל כך גדולה, שגם האדם שיהיה לכאורה הכי מושלם, הוא לא נוגע באמת מה שהוא צריך לעבוד. הוא לא עובד, המלך הגדול, לרוב גדולתו, גם העבד הכי מסור, הוא לא באמת עושה מה שצריך. לא באמת ביחס למה שהאדון אמור לקבל ממנו. וזה הסיבה שכתוב שגם צדיקים גמורים אומרים בעשרת ימי תשובה וידוי. כי ברגע שמבינים את מעלת המלך באמת, הם מבינים שעבודתם לא מגיעה במה שצריכה להגיע, יש להם חיסרון. זה נקרא כי לא יצדק לפניך כל חי, זה לא משנה. גם אדם שהוא יצדק, גם שהוא עושה את הדברים בצורה מושלמת, אז הוא לא באמת נוגע בעניין. פסוק ג', כי רדף אויב נפשי, דיקה לארץ חייתי, הושיבני במחשכים כמיתי עולם. דוד המלך מתפלל, כמו שהוא אמר, שמע תפילתי, מה הוא מתפלל? האויב רודף אחריי. אז אם אני חטאתי ומגיע לי עונש, כבר לקיתי. הנה, האויב רודף אחריי, כבר קיבלתי את שלי. מה האויב עושה לי? דיקה לארץ חייתי, הוא לוקח את החיות שלי, מוריד אותה לארץ, שובר אותי, מרסק אותי. הושיבני במחשכים, מושיב אותי במקומות חשוכים, כמו מת, כמיתי עולם, כמו מת שנמצא בתוך הקבר, במקום חשוך. מה זה כמיתי עולם? כל מת הוא מת. אומר, יש מתים שמתו רק עכשיו. רק אתמול, רק שלשום, לפני שבוע, רק לפני חודש. יש מתים שכבר מתו לפני 1,000 שנה. אז הוא אומר, מצד אחד אמנם, כל המתים הוא אותו דבר, מי שמת כבר מת, זהו. אבל מת שעדיין כל גופו וכל תבנית צורתו שלמה, אז כאילו הוא עדיין קרוב לחיים, אם ברגע שיפיחו בו נשמה הוא חי. אבל אותו מת שהוא כבר כמתי עולם, הוא כבר מת לפני כבר כלום, כבר צורתו נשחתה, הוא יותר רחוק מהיכולת לחזור חזרה. אז הוא אומר דוד המלך, הושיבני במחשכים כמתי עולם, אני נמצא במצב כזה שמאבדים ממני את התקווה להתרומם, לא כמו מת שמת עכשיו, אלא כמתי עולם, דהיינו שהוא כבר אין לו שום מחשבה וסיכוי להתרומם. סוג ד', ותתעטף עליי רוחי, בתוכי ישתומם ליבי. גם פה שני חצי הפסוק אומרים את אותו רעיון, כמו שאמרנו גם בפרק קודם. ותתעטף עליי רוחי, זה אומר שאדם נמצא במצב שהוא מעונה, הוא שכוח, הוא כפוף, אז כאילו הוא עוטף חלקו, עוטף את חלקו. אז הרוח שלו כשהיא שפופה ושבורה, כאילו הרוח עוטפת את עצמה, זה הדבר, בתוכי, השתומם לי בהשתומם, זה נקרא, אני מרגיש מושתק, מרגיש גמור. היינו, הוא מבטא את הכאב שלו ביסורים והסבל. מה נותן לו תקווה? אומר פסוק אי, זכרתי ימים מקדם, הגיתי בכל פועליך, במעשה ידיך אשוחח. דיינו, כשאני זוכר את הימים מקדם, הרי מקדם עשית בעם ישראל הרבה ניסים, הרבה נפלאות, אם נלך מקדם יציאת מצרים, מתן תורה ו-40 שנה במדבר, וגם מקדם ברמה האישית שלו. אגיתי בכל פעולך, כשאני הוגה בכל הפעולות שאתה פעלת, או שאני משוחח בכל מעשה ידיך, הרי אני רואה שאתה עושה נפלאות. אז זה מנחם אותי, שלמרות שהאויב רודף אחריי ומצבי כל כך קשה, אז ברור שאתה יכול ברגע אחד לשנות את המצב. פסוק ו', פירסתי ידי אליך, נפשי כארץ עייפה לך סלע. אני פורץ את ידי אליך, זה צורת הבעת תפילה. פורץ את ידי אליך בתפילה, והנפש שלי היא צמאה לישועה. כמו ארץ עייפה, כמו אדם שנמצא במקום שאין מים, והוא צמא, כמה הוא משתוקק לקצת מים, ככה הנפש שלי היא צמאה לישועה שתבוא ממך. סלע, זה תמיד, באופן תמידי, מבלי הפסקה, הנפש שלי כל הזמן מייחדת לקבל ממך ישועה ותקווה. ולכן, פסוק זין, מהר ענייני אדוני, קלטה רוחי, אל תסתר פניך ממני, ונמשלתי עם יודי בור. דיינו, מכיוון שאני כבר נמצא במצב כזה, שהוא קרוב למוות כמתי עולם, אז מהר ענייני, תעזור לי מהר, קלטה רוחי, הרוח שלי היא קלטה, דהיינו, מרוב שהיא משתוקקת לישועה, היא כמעט קלטה, היא כמעט נגמרת מרוב השתוקקות שהיא לא מקבלת, ולכן אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך, דהיינו, אל תעשה כאילו אתה לא שומע אותי, אלא תעזור לי, כי אחרת אם אתה תסתיר פניך ממני, הרי ונמשלתי עם יורדי בור, אני אהיה נמשל כמו אלה שהם לגמרי מתו, אז תעזור לי כדי שאני לא אגיע במצב הזה. פסוק ח', השמיעני בבוקר חסדך, כי בך בטחתי. הודיעני דרך זו אליך, כי אליך נשאתי נפשי. דהיינו, השמיעני, תן לי את החסד שלך. בבוקר, השמיעני את החסד, מה זה בבוקר? שתי מובנים. או בבוקר מלשון במהירות, שאומרים, תבוא מוקדם, זאת אומרת, תשמיע לי את החסד מהר, או בדרך הדימוי, הבעיות, נקראים לילה, הצרה נקראת לילה, וישועה נקראת בוקר. אז השמיעני בבוקר חסדך, דהיינו, אם תיתן לי את החסד, זה יהיה בוקר. אז בוקר זה גם במובן מהירות, וגם משל על ישועה ואור. כי בך בטחתי. הודיעני דרך זו אלך, תודיע לי, תן לי את המסלול, בין הדרך אני אלך, שאני אנצל מהאויב. אני מחפש את הפתרון, תן לי את ההכרה. כי אליך נסעתי נפשי, אני סומך רק עליך שאתה תוכל לעזור לי ולהציל אותי. פסוק ת', הצילני מאויביי אדוני, אליך כיסיתי, תציל אותי מאויבים, לכל בני אדם הסתרתי, לא גיליתי לאף אחד את הבעיות שלי, כי אין מישהו שיכול לעזור לי. היחיד שאני מגלה את מה שכואב לי זה רק אליך. זה אומר, אליך כיסיתי, כאילו, אליך גיליתי ומכולם כיסיתי. או, במובן נוסף, זה שאני פונה אליך ומתפלל אליך, כיסיתי. אני לא רוצה שאף אחד יראה שאני מתפלל אליך. כי אם יראו שאני מתפלל אליך, הם יבינו את הבעיות שלי, ואני לא צריך שאף אחד יראה את הבעיות שלי. כי אין אף אחד שיכול לעזור לי. היחיד שיכול לעזור לי זה רק אתה, אז אני מתפלל אליך, ביני לבינך. אף אחד לא אמור להיות שותף בבקשות שלי. פסוק י', למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי. רוחך טובה, תנחייני בארץ מישור. דהיינו, מכיוון שהכל בידך, אז תגרום שהלב שלי יהיה ישר, הכיוון הנכון. שהלב שלי יעשה את רצונך. היינו, במילים אחרות, להתגבר על הפיתויים ועל הקשיים של היצר. ואתה, מכיוון שרוחך טובה, יש לך רצון טוב, אז תנחייני בארץ מישור. תוביל אותי בדרך נכונה, שאני לא יקשל בשום דבר. יש כאן עוד רמז מעניין בפסוק, כתוב שאברהם אבינו למשל שהיה לפני מתן תורה, אז מאיפה ידע לעשות את הכל? אז יש לשון שכתוב שהיה לו שתי כליותיו, היו כמו שתי יועצים, הוא ידע לעשות את הדברים מעצמו, מבפנים, זה היה ממש כמו בלשון החסידות, זה כתוב שהיה מרכבה לשכינה, והיה ידע. איך כתוב לעתיד לבוא, יש את הלשון, שמצוות בתהילות לעתיד לבוא. יש את הביור, כמו שהרבי מביא את זה בשמחת תורה נ"ב, בקונטרס הידוע, אז הרבי כותב שם מה הכוונה המצוות בטלות לעתיד לבוא, שלעתיד לבוא לא יצטרכו לצוות אותנו. לא שהמצווה תתבטל, הרי התורה היא נצחית, אלא הציווי יתבטל. לא יצטרכו לצוות אותך, כי אתה בעצמך תהיה מחובר כל כך, שלא יצטרכו להגיד לך. וזה בעצם מה שדוד אומר גם מרמז כאן. למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוקיי. תלמד אותי שאני אוכל לבד לעשות רצונך, לא תצטרך להגיד לי, אלא תגרום לי שיהיה כמו בגאולה, שאני מעצמי ידע לעשות כל הזמן את הדבר הנכון. פסוק י' א', למען שמך אדוני תחייני, בצדקתך תוציא מצרה נפשי. תמיד אומר לך, אומר, ריבונו שלום, זה כדאי לך לעזור לי. כי אם אתה תעזור לי, הרי זה יגדיל את השם שלך. כולם יגידו, איזה התגדל והתגדל השמי רבה. אז למען שמך השם תחייני. אם אתה תחיה אותי, אז שמך יגדל. ואם לא מגיע לי, אין לי זכויות, אז בצדקתך תוציא מצרה נפשי. תן לי את זה בצדק שלך, לא דווקא בגלל שמגיע לי. הפסוק יזבט, הפסוק המסכם, ובחסדך תצמית אויביי, ועבדת כל צוררי נפשי, כי אני עבדך. בחסד שלך תצמית הכוונה היא תחרית את כל האויבים שלי, ואת כל צוררי נפשי, כל אלה שהם רוצים אחרי, עבדת, תאבד אותם, למה? כי אני עבדך. ויש סדר מקובל שהאדון נוקם את נקמת עבדו. הוא דואג לו. אלה שהולכים נגד העבד שלו, האדון דואג להם. אז מכיוון שאני עבדך, אז זה עצמו סיבה של ועבדת כל צוררי נפשי. שאתה תדאג שכל אלה שמפריעים לי, תחריט אותם ותבטל אותם, כדי שאני אוכל לעבוד אותך באמת ובלב שלם.